רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטי. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ושלום לכם. כן, שלום לכם, מה שלומכם היום? תשיבו, שבוע כזה מזמן לא היה לנו. לא, באמת, תחשבו על זה. קודם כל, מזג אוויר בחוץ אביבי עד קיצי אפילו. אם מסתובבים בשמש חם, בצל נעים. כי אנחנו לא באמצע החורף, באמצע ינואר, אבל זה החדשות הפשוטות, כי מזג האוויר פה תמיד, לא, אף פעם לא היה קיצוני מדי. מה שקיצוני כמו תמיד זה החדשות שעוטפות אותנו, וכולנו מקווים כמובן ש... לא יודע, שיום ראשון נתחיל סוף הסוף של הסיוט הזה, והחטופים יחזרו הביתה. אז בואו בינתיים נמשיך בשגרה, כי מקלה אלינו, מקלה עלינו, סליחה. את החיים. יהיו איתנו היום שלושה אורחים. האורח הראשון, חבר מועצת העיר החדש ברענן, יורם סילברמן, אחרי פרישת קודמו אלי אלוש, פרישה שהקדים את המועד המתוכנן. יורם סילברמן נכנס, נכיר אותו, מי הוא, למה הוא בכלל במועצה ומה הוא מתכן לעשות בתור חבר מועצה. טל שמעוני, פעיל ציבור, איש טכנולוגיה וחבר מאוד השרון, סיים השבוע קורס מנהיגות, רוצה לספר לנו עליו, הוא טוען שזה יכול לעזור לקהילה, נשמע איך. ובאולפן תגיע מאוחר יותר עם בר אם, עם בר אם, היועצת הכלכלית שלנו. היא אמרה לי השבוע, תקשיב, כל אחד צריך להשקיע. אני רוצה לדבר על השקעות ולהדריך אנשים איך להתחיל לצבור הון אישי. אז מה נתחיל? נתחיל עם סלט, ג'ימבו ג'יי ווולרי חמתי. איזה שיר נפלא.
מעפילים בגיל 14, חצה חצי עולם בספינה דייגים, אלא מה שאז הבריטים עוד קראו לו פלסטיין, פלסטינה, פלסטינה, מצחיקים. בן אדם נמלט עם ברגן בלזן לגזר אל הקיבוץ, הריח החמוד של קוב הניצנים, עם מלטאות הגרמנים למחנה העולים באטלית, מיידיש לעברית. וכולם אמרו לו שיש שם רק מדבר וחול, חוץ מאדמה לגול, אין שם כלום. שם כלום. האופק שם יותר רחוק, יותר כחול. אחר כשהגיע הופתע פתאום, סבא שר בקול גדול. אה וואו, יש כאן ערבים. לא בקטע רע, פשוט זה קצת. אבא בא עם הסוסית המסיירת צנחנים, הרז עוזי אישה ושתי בנות על הגגון, כי בן גוריון אמר שהמדבר קורא לו קול קורא לגדול, ואז עמד על הראש והצטלם לעיתון. אבא אז בנה לו בית בחווה של בודדים, גדד את התמרים מבית האדמה, והכותה האדומה שלו זרחה למרחקים ארוכים, הפריחה את השממה. וכולם אמרו לו שיש שם רק מדבר וחול, חוץ מאדמה לגול, אין שם כלום. אין שם כלום. האופק שם יותר רחוק, יותר כחול. אבל כשהגיע הופתע פתאום, אבא שר בקול גדול. יש כאן ערבים, לא בקטע רע, פשוט לצע.
שלום ליורם סילברמן, מה שלומך?
ברוך השם, תודה רבה.
אופן, נציג אותך, מי שלא מכיר אותך, חבר מועד... יורם?
כן, שומע.
אני מנתק ואני מחלק שוב, כי אני שומע אותך כפול, בסדר?
בסדר.
נכון.
סוגרים את המפעל, בואי נלך הביתה. זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם.
כן, שלום ליורם סילברמן, מה שלומך יורם? יופי, אז ברכות יורם סילברמן, מאתמול חבר מועצת העיר רעננה.
כן.
התרגשת?
האמת שכן. למרות שידעתי כבר כמה זמן שזה הולך לקרות, בגלל הסכם שהיה לי עם המספר אחד ברשימה, שעם רוטציה, עדיין, היה מעמד מאוד מרגש, וקיבלו אותי יפה שם, ובאמת עם ברכים, וגם היה מאוד מרגש.
אז אני רוצה להחזיר אותך בערך שנה וחצי אחורה. אזור אוגוסט, ספטמבר 2023, לפני האסון הגדול שהתרחש עלינו, אתה הכרזת שמקים רשימה חדשה ברעננה, והכוונה הייתה ליצור פוליטיקה נקייה. חלמת שזה יצליח?
קודם כל, אני מקווה שכולם עושים פוליטיקה נקייה. לא הקמתי רשימה חדשה כדי שתהיה פוליטיקה נקייה, אלא התכוונתי בעצם לעשות סוג של חיבורים בין הנציגים של הציבור הדתי והמסורתי ברעננה, שהרגשתי שיש יותר מדי בנתינה פוליטית ואישית, והרגשתי שצריך מישהו שיבוא ויחבר.
כי אתה יודע, אני אדבר קצת בעיניים ציניות, זה נשמע כמו קצת... משימה בלתי אפשרית, כי הקהילה הדתית ברעננה, כמה שנראית הומוגנית, היא מאוד לא הומוגנית.
זה נכון, אני מסכים איתך, אבל אתה גם יודע, אחרי האסון של 7 באוקטובר, אני חושב שאנחנו מבינים שרוב הדברים שבאמת מפרידים בינינו, אנחנו עושים אותם לפעמים יותר גדולים ממה שהם באמת. וזה גם מה שאני חושב שיש כאן, זאת אומרת, יש פה לפעמים זה עניינים אישיים, אוקיי, יכול להיות איזשהו דבר קטן, ובסוף של הדבר פוליטיקה זה אנשים. ולכן אני כן חושב, למרות שזה נשמע יומרני, אני כן חושב שאפשר לשבת לדבר, וגם לא רק בין הרשימות הדתיות, אלא אני בוודאי חושב כל הרשימות שמתמודדות ויושבות במועצה. בוודאי שאפשר לדבר ולהסכים על המון דברים, בסדר, יש דברים שלא מסכימים, אבל אפשר לדבר ואפשר גם לעשות קשרים חדשים.
בוא נדבר עליך, אתה בן כמה אתה, יליד רעננה, יליד... בוא תספר קצת לנו לעצמך שתושבי רעננה יכירו.
אוקיי, אני בן 49, אב לשבעה ילדים.
ואני
יליד דנמרק, בקופנהגן.
אוקיי.
ואני הגעתי לארצה בגיל 18.
אוקיי.
והלכתי לישיבה, שנה אחת, לראות מה זה להיות בישיבה. ואחרי תקופה בישיבה התגייסתי לצבא, התנדבתי בעצם, כי עוד לא הייתי אזרח. ואחרי זה יצאתי כמה שנים לשליחות, מטעם סוכנות היהודית בני עקיבא. וכן, אני שליח, כנראה שאפשר להוציא את השליח מהשליחות, אבל לא את השליחות מהשליח. ואני גם בארץ שחזרתי, הייתי יושב ראש קהילה ויושב ראש ועד ההורים של תנועת הנוער עזרא ברעננה, וכל מיני דברים, אני מחפש דברים ככה שאפשר לתרום ולעשות. וזה מי שאני, עכשיו הגעתי למועצה, ואני חושב שאין מקום ברעננה שאפשר לעשות דברים לטובת התושבים מהמועצה.
אוקיי. בואו נתחיל לפרוט את זה, וקודם כל שאלה על מזג האוויר. מה מזג האוויר היום בקופנהגן?
קר מאוד, קר מאוד. אנשים צוחקים עליי, כי אני מסתובב ברעננה בחורף עם חולצה קצרה.
תקשיב.
ופשוט לא יודעים שמזג האוויר בחורף ברעננה זה יום קיצי בקופנהגן, כן?
כי בייחוד העונה הזאת היא ממש קיץ, אבל בואו נדבר על הקיץ של רעננה באמצע החורף. אתה באת לעשות. באת לעשות למען הקהילה שלך או למען תושבי העיר, ואיך אתה הולך לעשות את זה?
אני חדש מאוד, יום אחד במועצה.
כן, אבל למשל, התחממת על הקווים, כמו שאומרים, בכדורגל כבר הרבה זמן.
זה נכון. אני אגיד לך משהו. אני באמת הייתי על הקו הרבה מאוד זמן, וגם אני מסתכל בסוג של אי-נוחות במה שקורה ברעננה, וגם גם קצת לפני היום האסון הגדול, אבל למרות האסון הגדול, אנחנו עדיין מסתכלים על רעננה שמשתנה ולא תמיד לטובה. מה אני מתכוון? הרבה מאוד אנשים רוצים שרעננה תהיה מקום אחר. אוקיי, יש כאלה שטוענים שאנחנו לא בני ברק, לא רוצים בני ברק. אני אומר דבר כזה, רעננה היא לא צריכה להיות בני ברק, אבל היא גם לא צריכה להיות תל אביב. רעננה צריכה להיות רעננה. ואני חושב שמה שהגיל את כל האנשים, כולל אותי, זה רעננה, זה האווירה ברעננה. וזה שכולם חיים יפה, בצורה יפה אחד עם השני, הבא השני, וכולם מקבלים אחד השני, ולא מנסים לפגוע אחד בשני, אלא מנסים לחיות ביחד. וזה באמת, אני חושב, בזמן האחרון, זה נפגע קצת, ואני חושב שאני מדבר לפני... אני מדבר בשביל הרבה אנשים, כשאני אומר את זה, שרעננה קצת איבדה את הרגש.
אז אני קצת חולק עליך, יורם. אני אין לי לדבר בתור תושב רעננה חילוני, שהגיע לרעננה מאותם סיבות. עיר מאוד נעימה לחיות בה, שילוב של קהילות שונות, וגם לי נוח שאחוז תהיה סגורה. מצד שני, לא מפריע לי שיש אוטובוס שעובר, גם כך אוטובוסים עברו ברעננה באחוז הלפני. אבל יש אוטובוס שלוקח מבלים לתל אביב. איפה זה פוגע בשוויון או בצוויון של השבת?
אוקיי, אתה אומר קודם כל שני דברים, ובאמת תבר ביבוכו, למה? אתה אמרת שבאת לרעננה כי זה מקום מדהים, וזה באמת מה שאני מנסה להגיד, שצריך מאוד מאוד להיזהר שמשנים דברים שהם בסטטוס קוו של רעננה, כי אנחנו פוגעים בדבר שכל השנים זה היה הדבר היפה ברעננה, הסטטוס קוו. אבל מה? אבל מה? ואני אומר אבל גדול. אוקיי, אני מבין טוב מאוד את הצורך של כל קבוצה אחרת, ויש, וזה לא רק סילונים, יש כל מיני קבוצות ברעננה ויש להם צרכים, ובוודאי, ודאי, ודאי, אני יכול להבין בן אדם שלא שומע שבת בתור המצוות, שרוצה לבלות ולסוע, אני יכול להבין את זה. ואני אגיד לך משהו שאולי זה יקפיץ אותך קצת, אבל האמת, אני מבין את זה עד כדי כך, שאני לא, אני לא, לא בכך מתנגד, אבל אני כואב לי. מה הכוונה כואב לי? אני יכול להגיד שאני מקבל את האחר, אבל זה עדיין כואב לי. מקבל את הדברים האלה. אני מקבל, אבל זה כואב לי. ואני אגיד לך, זה כואב לי. אני אגיד לך למה זה כואב לי. וזה אולי חוזרים אחורה לאיפה שאני נולד. אני באתי מדנמרק, שם הייתי השונה. הייתי דתי, ולהיות דתי בסקנדינביה זה לא כזה... אתה לא כזה פופולרי, בסדר? אתה לא יכול, אין לך מקומות תפילה ואוכל כשר, ובוודאי שבת זה אתה יוצא דופן. ופה בארץ, אני, זה המדינה של היהודים, פה אני באמת רוצה להרגיש שבאתי למקום שבוודאי מכבד, אבל מקדם, וזה באמת מדינת ישראל בשבילי. אז אתה יכול להבין שהתחושה הזאת שפתאום, לא, שבת זה כמו כל יום אחר, בכל מקום, ואני לא מדבר עכשיו מה בן אדם עושה באופן פרטי, זה בוודאי, אני מדבר באופן רשמי, באופן ציבורי. אני חושב שכן, מדינת ישראל צריכה להיות יהודית.
אוקיי.
ואפשר להתווכח מה זה אומר, איפה, אוטובוס, לא, אבל אני, אז זה כן כואב לי, וזה הנקודה שלי, שאני לא בא, אני לא בא לעצור אף אחד, אבל אני כן אומר, כואב לי, זה מותר לי שכואב לי.
אז א', אני לא רק שאני מכבד, אני גם מאוד מזדהה עם האמירה שלך, כי בסוף, אתה יודע, כולנו צריכים לחיות מהבנה לשכן שלנו, ולחבר שלנו, ולאח שלנו, כולנו אחים, בייחוד השנה האורה הזאת הבהירה לנו את זה. אבל בצורה אקטיבית, איך אתה הולך ליישם את הפעילות שלך במועצה? כי כרגע אתה חבר אופוזיציה, בלי תפקיד ביצועי. אתה מתכוון להיכנס למסע ומתן, אתה מתכוון לשמוע מה מציעים לך, יש לך איזה שאיפה לתפקיד ביצועי כלשהו? כי אופוזיציה היא לא מטרה, היא לפעמים הכרח.
אני אגיד לך, אני לא באתי עם שאיפות להגיע לתפקיד כזו או אחר, אבל כן בוודאי יש דברים שאם אני יכול להשפיע עליהם, אני רוצה להשפיע, וגם לפעמים אתה לא משפיע, אבל רק כשאתה יושב ומדבר עם אנשים, או הוא מסביר את, את הכיוון שלך ואת הדעה שלך, אז אתה יכול להזיז דברים גם מחוץ לקואליציה, גם מתוך הקואליציה. זה לא כרגע השאלה הכי, הכי, הכי מטרידה אותי. אבל כן, אתה שואל שאלה שכן צריך להישאל, ואני פתוח, אני שומע, אני מוכן לשבת עם כל אחד שרוצה לשבת איתי, לא יכול לספר מה הוא חושב, מה הוא מאמין, אני אגיד מה אני חושב ומאמין, ובוודאי, אם זה תואם, אז אפשר ללכת לכאן, אפשר ללכת לכאן. מה ש, בעצם מתאים להחלפות שלי, שם אני...
אוקיי. יורם, אני איך הרבה בהצלחה, אני מאוד שמח שיחסת למועצת העיר, צריך אנשים חדורי חזון ומוטיבציה כמוך, ואתה, אנחנו נדבר מדי פעם, נשמוע את ההישגים שלך.
תודה, תודה דודי, ואולי זאת הזדמנות טובה מאוד להגיד תודה רבה לעורך דין אלי אלוש, חבר המועצה, שבאמת אני החלפתי אותו על כל השנים ששיתוף פעולה וגם כל העשייה שלו למען הציבור, בהתנדבות, וזה לא, זה לא מה בכך.
בהחלט, הוא גם היה מנטור טוב, אני חושב, לפוליטיקה.
כן, כן, הוא היה מנטור טוב, אבל אני, אתה יודע, כל הזמן אני לומד מכל אדם, וגם מאלי אני למדתי המון, ואני ממשיך ללמוד.
יורם סילברמן, תודה רבה, ואנחנו ניפגש עוד ברעננה, בחובות רעננה בשבת. אתה בדרך כלל בכנסת ואני בדרך להליכה שלי.
אתה יודע מה? אני גם הליכה,
וגם בכנסת. תודה רבה יורם.
יאללה, יורם טוב.
ביי ביי. ונשים שוב את פטריק סבג ורביד פלוטניק.
סוגרים את המפעל, בואי נלך הביתה. זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם. זה עניין של כלכלה, של פוליטיקה, עניינים שברומו של עולם.
העולם עכשיו בלתי עומרי. כל אחד שדיבר על אלוהים, מילים, 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 הרבה, 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 אבל לא בעניין.
יש לי סריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. אחרת איך זה שכל הנופלים תמיד כותבים? תמיד משוררים כאלה, מוצלחים, מצחיקים, תמיד גיבורים. איך זה שכל הנופלים תמיד משאירים איזה משהו? אז אם אתם קוראים את זה, תדעו לכם שיש לי סריטה כמו זמר עם פרפרים שנייה לפני הבמה. זמן קצוב, אי ודאות, ואז הנה זה בא. מרגיש את זה בבטן, אי אפשר לרדת, רכבת הרים, פחד טהור. יש לי סריטה, אומץ לבחור, להיות הבא בתור. אם אתם קוראים את המילים שנטפתי, חולי לחיות. יש לי סריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. תגיד לי איך זה שכל הנופלים תמיד כותבים, תמיד משוררים כאלה מצחיקים, מבריקים, תמיד הם יודעים. איך זה שכל הנופלים תמיד משאירים איזה משהו? אז אם אתם קוראים את זה, תדעו לכם שיש לי סריטה, שואף אוויר כמעט אוהב ואז עוצר, שעושה אומץ ושוטר לפני שיתקרר. והכפיות האלה הסתגלויות לשתות את החיים, לא לוותר. יש לי סריטה, תגיד לי מי בכלל רוצה לחיות מושר. אם אתם קוראים את המילים שלי, תבטיחו לי לחיות. שווה לחיות.
אם אתם קוראים את המילים, תבטיחו לי לחיות חיים ששווה לחיות. טל שימוני, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אתה מכיר את השיר הזה?
לא, אבל הזנתי לו עכשיו קשר רב, זה שיר מקסים.
זה שיר שכתב יובל זילבר שנהרג במלחמה, והלחין אותו ג'ימבו ג'יי. חיים ששווה לחיות. אז אני אקשר את זה לשיחה שלנו. אני קצת כועס עליך, הפעם יותר מאשר הפעם הקודמת.
אוקיי.
אוקיי. כי אני אגיד לך משהו, אתה עושה עוד ועוד ועוד ועוד, ואני שואל מתי הוא מספיק.
וואי, זו שאלה טובה. בין לבין.
בין לבין, אוקיי. עצי מרויה לפני שבועיים, הוא אמר לי, תקשיב, מי שלא עסוק, אין לו זמן לכלום. אם אתה עסוק, יש לו זמן להכל.
בדיוק, נכון, נכון, מסכים, מתחבר לזה.
אוקיי, אז מיד לדבר, יש לי כמה שאלות יותר עמוקות. בוא נדבר קודם כל על הסיבה שבה זימנתי אותך לרעיון. סיימת שבוע קורס מנהיגות מקומית, נכון? גוונים בקהילה.
נכון, נכון. נכון, תוכנית גוונים לפיתוח מנהיגות בקהילה. זה מיזם שהוא משותף גם לעיריית הוד השרון וגם לאלומה, ביחד עם הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו. וכל אלה התאחדו ביחד, והם לוקחים פעם בשנה קבוצה של תושבות ותושבים, ועושים איתם מסע של כמה חודשים. התחלנו את התוכנית בספטמבר, וזו תפיסה כזאת שאני מאוד מתחבר אליה, שבעצם היחסים בין רשות מקומית לתושבות ותושבים, שבדרך כלל אנחנו הצרכנים והעירייה היא נותנת שירותים, אז בעצם הופכים את זה למשהו קצת אחר, לשותפות לדרך, ובעצם בסוף התוכנית אנחנו יזמנו מיזמים, ככה התחלקנו לצוותי חשיבה והיגוי לעשייה קהילתית, ויצאנו ממש עם מיזמים שהולכים לקום ולהיות לטובת האנשים שגרים פה בעיר. וזה מאוד מלהיב, כי מבחינתי זה לקחת צורך אמיתי של קהילות שחיות פה ולתת מענה, אבל לא העירייה נותנת מענה ואנחנו באים, אלא שותפות, ממש משהו שהוא ביחד.
אני קצת אאתגר אותך ברשותך, בסדר?
בטח.
לגבי השותפות, הרי לפעמים, בוא לא נלין על עיריית הוד השרון, לפעמים גופים מוסדיים, ממשלתיים, ציבוריים, נוטים לעשות שיתוף ציבור כדי להראות שעושים שיתוף ציבור, אבל בפועל אל תתערבו לנו בניהול של המיזם, של העיר, של המדינה, של הספרייה העירונית אפילו. האם זה רק מס שפתיים או שבאמת יהיה לכם יכולת להשפיע?
אז זהו, אז פה זה הרבה יותר עמוק משיתוף ציבור, כי פה זה ממש, המיזמים עצמם באו מאיתנו, מחברות וחברי התוכנית. בעצם התחלנו בכלל, התוכנית נקראת גוונים, אז התחלנו בהתחלה מלהכיר את הגוונים השונים בחברה הישראלית, ועשינו כל מיני סמינרים של למידה, ונפגשנו עם כל מיני גוונים בחברה, עם חרדים, ועם ציונים דתיים, ועם אנשים שגרים בקיבוץ עירוני, וממש הכרנו, וחבר'ה מהקהילה האתיופית, וממש הכרנו את הגוונים השונים בחברה בישראל, ואז אחר כך התחלנו להתכנס לאט לאט לתוך העיר שלנו, והכרנו עם מיזמים קודמים שנעשו כאן, כי יש כבר שני מחזורים שסיימו את גוונים, וכבר הקימו ממש מיזמים בהוד השרון, ורק אז יצרנו את המיזמים שלנו, וזה לא היה, כמו שאתה אומר, שיתוף ציבור, זה שגוף מסוים רוצה לעשות משהו, ואז הוא בא להתייעץ עם הציבור על איזשהו נושא.
והוא עושה מה שהוא רוצה בדרך כלל.
לפעמים, כן. ופה זה ממש מיזמים שבאו מאיתנו, מקהילות שלפעמים, אתה יודע, לפעמים קהילה אפילו לא יודעת שהיא קהילה עד שלא קורה הדבר עצמו. ולראיה גם מיזמים שקמו פה בתוכנית הזאת ממש, ומיישמים את זה.
זה נהדר. בוא נדבר על קהילה. בוא קודם כל תספר על המיזם שאתה הובלת, או שאתה חלק ממנו.
זהו, אז יש מיזם אחד שאני, יש לי את הזכות להיות חלק ממנו, שקראנו לו שירה בחיבור, והבנו שיש צורך, הרצנו גם סקר בעיר, שענו עליו כמעט 200 תושבות ותושבים, ושאלנו, תגיד, אם היה איזה מקום כזה שאתה יכול לבוא בתור בן אדם מבוגר, בלי הילדים, וככה לשיר מסביב לאיזה מדורה וירטואלית, כי מדורה ממש לא תהיה כנראה, אבל לשיר, לא, אתה לא צריך לדעת לשיר, אתה יכול לזייף, אבל תבוא, תחווה איזה ערב יחד עם אנשים שהם שכנים שלך, ותכיר אותם באיזה קונטקסט אחר, שהוא קונטקסט מסביב לחיבור, לאהבה, לשירה, ומישהו יביא גיטרה, ומישהו יביא איזה טוף, ויהיה ערב כזה של שירה בחיבור, שאין לו מטרה מלבד לגבש את השכנים, את האנשים שתגר לידם, לכדי משהו שהוא מעבר למה שאנחנו רגילים שקורה בין שכנים, אתה יודע, כל מיני דברים של בניין ורחוב, אלא מסביב לאיזו אהבה משותפת. וזה בעיניי מהמם, כי זה בעצם ליצור קהילה, שאפילו אולי, אני לא יודע שאני שייך לקהילת אוהבי השירה בהוד השרון, אבל זה מיזם שממש מחבר איזה רובד אחר ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל של מה זה קהילה.
אז מה שאתה אומר שלקחת על בסיס גיאוגרפי של הוד השרון, תחביב או כישרון, ואמרת בוא נאחד את תושבי הוד השרון שאוהבים לשיר לכדי קהילת אוהבי שירה בהוד השרון, וניצור להם בעצם מיזמי שירה בציבור, בלי לפחד לזייף וליהנות מהנאה האישית שלי. זה נשמע מקסים, אבל איך מחברים את הקהילה? איך מביאים את האנשים, חוץ מקמפיינים פרסומיים, חוץ מרשתות חברתיות, איך קוראים להם לבוא ולהשיל את השבלול האישי ולבוא ולהעיז להצטרף לזה? כי אנחנו נוטים להצטגר בדלת אמותינו בדרך כלל.
נכון, קודם כל נגעת מצוין בדיוק בנקודות שעליהם אנחנו חשבנו במאיץ.
אתה תבוא כל יום, אתה מחמיא לי בלי הפסקה, זה כיף.
עשינו מאיץ ממש של 6 שעות, כמו מאיץ סטארט-אפים כזה, אבל לא סטארט-אפ אלא מיזם קהילתי, ובדיוק על הסוגיות האלה חשבנו של איך אנחנו מביאים את האנשים ומסביב למה, וחלק מהמסקנות שהגענו אליהם זה שגם הדבר עצמו צריך לקרות מתוך השטח, זאת אומרת, מה שרים ומה מנגנים ומי מנגן, כל זה גם יהיה הקהילה תחליט. זאת אומרת, בניגוד לערב שירה בציבור שאנחנו מכירים, שבא איזה מישהו עם מקרן ומקרין את המילים או את השירים שהוא החליט לשיר, גם זה אנחנו נעשה מלמטה. אנחנו צריכים לבחור את הכלים הטכנולוגיים, אתה יודע, אם זה יהיה בספוטיפיי או באיזה ממשק כזה או אחר.
בזה אני בטוח שאתה תנצח את המטריקס.
אבל נביא את זה מתוך הקהילה עצמה תחליט. זאת אומרת, לא יהיה איזה מנחה, זה מישהו שבא ועושה את זה. ודרך אגב, חשוב לי לציין שזה לא אני, זה קבוצה של אנשים, נשים וגברים מאוד מאוד איכותיים, שהיו את כל המסע הזה עשינו יחד, וגם את המיזמים שהגיעו, מה שנקרא, לקו הגמר, את 3 המיזמים, הכוונה היא שגם המיזמים שלא התעסקנו בהם עכשיו, יפרחו בהמשך השנה על ידי הקבוצה הזאת, שהיא בעצם הכשירה אותנו לנושא הזה של מנהיגות קהילתית, ו איך עושים את הדבר הזה של להרים מיזם שבא מלמטה?
רגע, יש לי שאלה. מתי זה הולך לקרות? בפועל, מתי בשטח הולכים להתכנס תושבי הוד השרון ולשיר?
אנחנו מקווים שבקרוב, אנחנו בשלב ראשון יהיה איזשהו פיילוט כזה, של מי שרוצה לבוא, וככה שנוכל להבין איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה התגובות, ואז נוכל להתחיל לעשות את זה יותר ויותר רחב, ככה שכל הקהילה של הוד השרון תוכל לקחת חלק. ואם תרשה לי, אני רק אזכיר שיש עוד מיזמים, אחד מהמיזמים עוסק דווקא בנושא של חיבור דרך אוכל, ומיזם אחר עוסק בנושא של החלפה של דברים סביב לידה של ילדים, ואיך הקהילה יכולה גם מתוך רציונל של מחזור וערבות הדדית ודברים כאלה להשתתף בכל מיני מוצרים סביב לידה של תינוק, וזה מתחבר גם למיזמים שכבר קיימים בעיר, כמו המרכז לגיל הרך ודברים כאלה. זאת אומרת, יש פה גם תשתית עירונית קיימת שיכולה לתמוך את הדברים הללו.
הרי בסוף, אתה יודע, הכישורים שיש אצל חברי הקהילה הם אינסופיים. אנחנו לא מכירים אותם, אנשים לא, אנחנו הולכים לעבודה או לחוגים שלנו או לתחביבים שלנו, יוצרים מוזיקה בבית, כותבים ספרים בבית, אבל לא יוצאים החוצה. ואתם אומרים בעצם, בואו קחו את האבות שלכם, את הכישורים שלכם, ותשתפו אותם. אולי תמצאו עוד דומים לכם, בטוח תמצאו עוד דומים לכם, ותעשו את זה כאן ביחד בקהילה שלנו, בקהילה הוד השרון או בכל עיר אחרת. תקשיב, זה מקסים, זה מעורר השראה.
ממש.
כן. אז בואו נדבר על פרויקט אחר מעורר השראה שלך. מה שלום סבא דניאל?
אז כן, אז
כי אני רואה חיבור ישיר, אני רואה חיבור ישיר בין סבא דניאל לבין המיזמים הקהילתיים שאתה הולך לעובד.
כן, וואי, האמת שמעניין אותי לשמוע איך אתה קרה.
כי תראה, אתה לא כתבת ספר, אתה אמרת אני כותב ספר כדי שאנשים יחוו אותו. וכל הפעילות השיווקית היא לא נועדה למען מכירת ספרים, היא נועדה למען העלאת החוויית הטיול המשותף, גם הבן דורי וגם הכרת מקומות בעיר או בארץ. וזה מוציא אנשים מתוך המסגרת שלהם. וזה קהילתיות נהדרת. זה רואה פה חיבור ישיר לגמרי.
לגמרי, אני אגיד לך את האמת, שהמיזם שאני רוצה להרים במסגרת הנושא הזה של מנהיגות קהילתית, זה באמת לחבר בין הילדים שגרים פה לבין העיר, דרך באמת סיור בתוך המקומות האלה שבין היתר מוזכרים בספר, וזה גם מתחבר לי לערכים של להוציא קצת את הילדים מתוך המסכים שלהם, וגם הליכתיות, שככה הליכה, אבל בעיקר חשבתי על זה שאם ילד מתחיל לחוש את האהבה לעיר כבר מגיל צעיר ולחוש את השייכות, אז אחר כך למשל הסיכוי שימשיך לגור כאן והקים פה את המשפחה שלו בעתיד הוא הרבה יותר גבוה, כי יהיה לו איזה קשר רגשי עמוק לעיר ולגיאוגרפיה ולהיסטוריה שלה מעבר לעצם זה שהוא פשוט גר פה מאיפה שההורים שלו בחרו לגור. והחזון שלי, ככה המחשבה שלי באמת הייתה להציב באותם מקומות שבהם יש את העלילה של הספר, להציב במקומות האלה איזשהו שלט עם ציור מהספר ואיזשהו אפשרות לשמוע בשמה את הפרק מהספר, ואז כל אחד יכול מתי שהוא רוצה במרחב הציבורי לחוות את החיבור הזה דרך הדבר הזה עם הילדים. זה היה ככה הרעיון שלי שאני ממש מקווה ומאמין שהוא עוד יקרה.
אתה גם, לא יודע, כל אחרי איש חינוך, אני אקנו את זה, אתה גם מרצה באוניברסיטה, נכון?
נכון.
ואתה גם בהרצאות שלך, אתה קצת שובר את השגרה, אם זה התחרות טיסנים והטינופת שישארתם אחר כך וניקיתם.
נכון.
אבל זה דרך חיים, זה תפיסת חיים, תמיד להסתכל על המרובע כיצור, סליחה, כצורה שאפשר לפרק אותה ולהרכיב אותה מחדש?
כן, זה תפיסה כזאת שאומרת, אני מתחבר רגע לשיר ששמת לנו לפני הרעיון הזה, על איך אנחנו עושים פה דברים שהם גם עושים טוב, וגם אנחנו מצליחים ליהנות מהדרך. בעיניי הספרים שלי הם הרבה איך ליהנות מהדרך. אז התפיסה אומרת שגם היעד הוא חשוב, וגם הדרך, ואם אפשר להפוך את הדרך ליותר כיפית, יותר יצירתית, משהו שהוא זכיר ושווה, איך אמרת? שווה?
חיים ששווה לחיות.
כן, אז למה לא? בוא נעשה את זה ככה, משהו שהוא גם מרגש אותנו, משהו שהוא כרוך בהתלהבות. אתה יודע, לפעמים כשהיינו ילדים היו אומרים, מה אתה מתלהב? או איזה מתלהב אתה? ואני אומר, איזה כיף להתלהב, בוא נתלהב.
להתלהב. תקשיב, אני אגיד לך לגבי השירה, אני מאוד אוהב לשיר, אני חושב שאני גם זמר מצוין. לא כל הסביבה שלי חושבת ככה.
קודם כל אתה מוזמן, למרות
שאתה רענן. אז אני אגיד לך, אני ניסה מוזיקה באוזניים או באוטו, ואני שר, לא מדבר בטלפון, אני שר, אני נהנה לשיר. וזו חוויה משחררת, נפלאה. כמו, לא שאני התנסיתי יותר מדי, אבל כמו לקחת איזשהו חומר ממריץ, מנקה את הראש ומלא אנרגיה, ואם אפשר לעשות את זה בחברותה בכלל. אבל מה יהיה אם יריבו על הפלייליסט?
אז נצטרך לפנות לדמוקרטיה ולעשות הצבעות על השירים. נצביע מראש לפני ויבחר הפלייליסט הזוכה.
טוב, אז טל שימוני, קודם כל תודה על השיחה הזאת.
תודה לך.
מה שלום סבא דניאל השלישי, מה גורלו שעדיין לא...
אז כרגע סבא דניאל השלישי הולך לקרות בים המלח, אבל...
אני שאלתי בלי לדעת.
מה?
אני שאלתי בלי לדעת שהוא כבר מתרחש, אוקיי.
הוא מתרחש בינתיים בעיקר בראש שלי.
מצוין.
אבל כרגע אני מפתח משחק קלפים שהוא ברוח הספרים ומדבר על קשר בין דורי, בין סבתות וסבים לבין הנכדות והנכדים שלהם.
משחק וירטואלי על מסך או משחק פיזי?
לא, משחק קלפים פיזי ממש, שמטרתו שהילדים יכירו את הסבים והסבתות שלהם על באמת. זאת אומרת, לא רק מתוך המפגשים שהם קוראים בעיקר תמיד סביב הילדים, אלא שיהיה משהו דו-סיטרי, וגם הנכדים יוכלו להכיר את הסבים והסבתות שלהם, ואת התפיסות עולם שלהם, ואת איך הדברים היו נראים פעם. אז זה ככה עכשיו על הגריל, המשחק קלפים. והשלישי הוא בראש, בים המלח, אבל הוא עוד לא יצא. עוד לא יצא לכתב.
אני, מהכירות שלי איתך, אני בטוח שהוא יצא והוא יהיה נפלא, לא פחות מהשניים הקודמים, ואני מניח שגם יותר, כי אתה יודע, אתה האיש של למידה.
תודה רבה רבה.
אז טל שימוני, ברשותך אני אשים שוב את השיר הנהדר של ג'ימבו ג'יי, שכתב בעצם יובל זילבר, זיכרונו לברכה. חיים נפלא. ששווה לחיות. אם אתם חיים את החיים, תפיות חיו חיים שחיים לחיות, שווה לחיות. תודה רבה טל. ועדיין לא קבענו קפה.
יאללה, אני מחכה. בוא נעשה.
ביי להתראות.
ביי.
אתם יודעים לשמור סוד? יש לי שריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. אחרת איך זה שכל הנופלים תמיד כותבים? תמיד משוררים כאלה, מוצלחים, מצחיקים, תמיד גיבורים. איך זה שכל הנופלים תמיד משאירים איזה משהו? אז אם אתם קוראים את זה, תדעו לכם שיש לי שריטה, כמו זמר עם פרפרים שנייה לפני הבמה. זמן קצוף, אי ודאות, ואז הנה זה בא. מרגיש את זה בבטן, אי אפשר לרדת, רכבת הרים, פחד טהור. יש לי שריטה, אומץ לבחור, להיות הבא בתור. שנתבטיחו לי לחיות חיים ששווה לחיות. אם אתם קוראים את המילים שלי, תבטיחו לי לחיות חיים ששווה לחיות. יש לי שריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. תגיד לי איך זה שכל הנופלים תמיד כותבים? שוררים כאלה, מצחיקים, מבריקים, תמיד הם יודעים. איך זה שכל הנופים תמיד משאירים איזה משהו? אז אם אתם קוראים את זה, תדעו לכם שיש לי שריטה. שואף אוויר כמעט אוהב ואז עוצר, עד שעושה אומץ ושוטר לפני שיתקרר. והכפיות האלה, הסתגלויות, לשתות את החיים, לא לוותר. יש לי שריטה, תגיד לי מי בכלל רוצה לחיות פושר? אם אתם קוראים את המילים שלי, תבטיחו לי לחיות חיים ששווה לחיות. יש לי שריטה של לכתוב בקרבי, מביא מזל רע. אז אני קצת מפחד לכתוב כאן.
השבוע שעבר הייתי בהופעה של מיקה קרני וכפיר בן לייש.
ושלום לה... את כבר לא אורחת. זה בעיה. אני לא יכול לקרוא לך אורחת.
אז מה אני?
זהו, שהיה בטלפון הזה... אז בסדר, אז פינה הטלפונית שלך, עכשיו את כבר חלק מהצוות.
הבנתי.
אז מה, נחליף את השקופית, נעשה שקופית, מדברים מקומי דודי גלי, כמו
ו... לא, לא, לא. אך תוכנית שלך, ואני לא לוקחת לך את הקרדיט.
אוקיי. אינבר, מה שלומך?
שלום, שלום.
באיזה הופעה היית השבוע?
היום, השבוע הייתי בהופעה של כפיר בן לייש ומיקה קרני.
אוקיי.
מגדלור באפלה.
אני כל כך אוהבת מיקה קרני. לפני הרבה שנים, כשהיא גרה באמירים, הם היו עושים ארוחות ערב בבית, והיא הגישה, ואחר כך הופיעה. וכשקשרתי לזמין מקום, זה ינתן לי, אמרתי לה, אבל תשמרי על הקול שלך, אני רוצה לשמוע אותך שרה. ואז הגענו לבית שלהם, והגישה את האוכל שהיא בשלה, ואחר כך עלתה לו, וזו החוויה כזאת נהדרת, להיות בבית, לאכול את האוכל שלה, לשמוע את השירה שלה.
באמת חוויה, האמת שזו הופעה חמודה, זו הופעה של שירים של ליאונרד כהן, בוב דילן, לו ריד ופול סיימון.
אוקיי.
והם, יש ביניהם ווקליות מדהימה, זה פשוט פשוט יפה.
בין מיקה לכפיר בן לייש?
בין מיקה לכפיר בן לייש, והם פשוט שרים ככה, וזה שליחת בלב כזה, וזה שירים שקטים כאלה, ונחמד. וזה הופעה קטנה כזה, זה לא גדול. זה שניהם עולים עם גיטרה, עם הפוכית, עם כזה...
יפה. מצוין. אז ככה, אז בוא נזכיר לך. ברוכה הבאה, אינבר ראם, לפינה שלנו, פינת מגדלור באפלה, הפינה הכלכלית שלנו. השבוע דיברנו ביום שני. היה ביום שני, ודיברנו קצת על, גם על עסקים שלנו, ואת אמרת, תקשיב, יש לי, מעבר לאינטרס העסקי, יש לי גם חזון ורצון, שכל משפחה תדע ליצור לעצמה את ההון העצמי בכוחות עצמה. על ידי השקעות. אוקיי. אז בוא נתחיל מהמושג הכי בסיסי ברשותך. מה זה השקעה?
אתה רוצה את ההגדרה המילונית של השקעה?
לא, אני רוצה את ההגדרה שנבר עם להשקעה.
אני חושבת ש... שבעצם אנחנו מדברים על זה שלכל משפחה יש... אני רואה את המילה השקעה, כשאתה אומר לי המילה השקעה, אני בעצם מסתכלת ואני רואה בדמיון אבזה. אתה זוכר, כשהיינו ילדים, היה סיפור על עיקר, שהיה לו אבזה שהטילה ביצים של זהב. והעיקר היה גרידי, והוא בעצם שחט את האבזה. ואז הוא גילה, הוא חשב שהיא עשויה מבפנים זהב, ואז הוא גילה שהיא אבזה רגילה. אז אנחנו, בניגוד לעיקר, שומרים על האבזה. ומפתמים אותה ומשמינים אותה ומגדילים אותה. וכשאתה אומר לי, השקעה, אני רואה את זה כמו אבזת זהב. אבזה שמטילה ביצים של זהב. ואני אומרת, השקעה מבחינתי זה משהו שמביא לי עוד ביצים, עוד השקעות. זה בעצם מגדיל את עצמו.
אוקיי. בואי נתח את זה קצת לעומק. כי אנחנו חיים במציאות כלכלית מאוד מורכבת.
נכון.
לא נדבר על המלחמה אפילו. אני מדבר על החיים המודרניים, מציאות כלכלית מאוד מורכבת. הם משתנים במהירות כל כך גדולה. אם זה תרבות הצריכה, אם זה רמת המחירים, זה רמת החיים שדורש מאיתנו, אנחנו גם מכניסים יותר כסף הביתה.
יש יותר עושר בעולם,
יש יותר עושר בעולם, יש יותר משאבים.
בצורה שוויונית, אבל יש יותר עושר בעולם.
יש יותר, פעם היינו נאבקים על המזון הבסיסי, היום אנחנו נאבקים על דברים הרבה יותר מהותיים.
לא, תחשוב שפשוט זה לא מתחלק נכון מבחינה עולמית, אבל אין ספק שהעולם יותר עשיר היום.
והתפיסה שלך אומרת שאם אנחנו נתחיל בגיל צעיר גם להשקיע, אנחנו נשיג לעצמנו ביטחונות לשלבים המאוחרים יותר של החיים, שאפשרו לנו לחיות חיים נוחים ובטוחים, עם מינימום סיכון. איך מתחילים בכלל? בואי עכשיו תמליצי לי דווקא לחבר'ה צעירים, אם זה זוגות צעירים, או חבר'ה שהשתחררו מהצבא עם המענק שלהם, במקום לקנות אופנוע ולנסוע להודו, או גם לקנות אופנוע וגם לנסוע להודו.
התקשרה אליי לקוחה, אמרה לי, תקשיבי, עשיתי תאונת דרכים, נכנסתי באיזה גדר, אני צריכה לשלם לה תיקון 500 שקל, אין לי את ה-500 שקל. התקשרה אליי לקוחה, אמרה לי, תקשיבי, פניתי, יש לי בעיה, אני הייתי צריך לבת שלי איזשהו מורה לשונית כזאת, כיתה א', והבנק לא מאשר לי את הכסף, אני חייב לבת. לא יכול להיות שאין לכם טיפה, שאין כסף בצד שאתם תלויים, שקורה משהו כזה, שהוא הכרחי וחשוב, ואנשים תלויים בעולם, כאילו בחסדי מי. ולכן חייבים שיהיה כסף בצד. חייבים שיהיה קרן חירום. קרית ביטחון, תקרא לזה איך שתקרא לזה. אתה לא יכול להיות תלוי באנשים אחרים, בטוב ליבם של הבנקים, אתה לא יכול. וזה מתחיל מהכסף הקטן הזה. וזה מגיע לזה שאחר כך, בפנסיה שלנו, אני לא יודעת אם אתה יודע, דודי, על כל מיליון שקל, זה 5,000 שקל קצבה. ומי יכול היה לחיות רק מ-5,000 שקל? זאת אומרת, זוג שהיום מרוויח 25,000 שקל, אם הוא לא יעשה פעולות היום, הוא יקבל 10,000 שקל בקצבה. ולכן, תבינו את המשמעות. זאת אומרת, זה גם בכאן ועכשיו, זה גם בשביל שאם יש קרן חירום, וזה גם בשביל שאם אתם רוצים להגשים חלומות, כי כולנו רוצים לנסוע לחול, לשפץ מטבח, להחליף רכב, ולטווח הארוך. אז איך מתחילים? קודם כל, אנחנו בונים לעצמנו תקציב של הכנסות, מול הוצאות, ואנחנו מוודאים שיש עודפים. כי כל עוד אין עודפים, כל עוד יש גירעון, אנחנו לא נצליח לשים כסף בצד. רק ברגע שיש עודפים. ואז אנחנו לוקחים את העודפים האלה, ושמים אותם בחיסכון שאני קוראת לו חיסכון אבזת הזהב. חיסכון שמגדיל את עצמו כל הזמן. אמרתי, בניגוד לעיקר, אנחנו לא שוחטים את האבזה. אנחנו כל הזמן מגדילים אותה, משמינים אותה. אם צריך, אוכלים את הביצים, לא את האבזה. אוכלים את הריבית, לא את הקרן. כדי שהקרן תעשה לנו עוד קרן, ואז חסכונות הופכים להשקעות, השקעות הופכים לנכסים מניבים, ואז יש לנו מעגל שמזין את עצמו, כי נכסים מניבים זה עוד הכנסות, ועוד הכנסות זה עוד עודפים, ועוד עודפים זה עוד חסכונות, ועוד חסכונות זה עוד השקעות, וכך הלאה והלאה והלאה.
את גם מלמדת את הנושא הזה, נכון?
כן.
אוקיי. מה היה דחף לבוא ולמד את זה?
כי אני חושבת שהרבה, דווקא עכשיו, הרבה מאוד משפחות במצב, מצד אחד לא טוב, אבל מצד שני כן יש פוטנציאל, וגם עכשיו, אפילו בשנה הזאת, השנה הקשן והנוראית הזאת שעברנו, וזה פוטנציאל מבוזבז, וכל יום שעובר זה חבל שלא משקיעים, והחלטתי להרים את הכפפה. גם ראיתי שהרבה מאוד אנשים שכן עושים את הדבר הזה, בסופו של דבר באו אליי הרבה אנשים ואמרו, עשיתי את הקורס הזה, ועשיתי את הקורס הזה, ועשיתי את הקורס הזה, אבל אני עדיין לא יודע איך לעשות את זה. אז החלטתי להרים את הכפפה ולבנות קורס שממנו אנשים יוצאים ממש פרקטית עם תיק השקעות.
עכשיו, יש בזה גם אלמנט רגשי מאוד גדול.
כסף, כן, לגמרי, לגמרי.
כי, זאת אומרת, העודפים שיש לנו, והעודפים שיש לנו, אנחנו רוצים אותם נזילים, ממומשים, או ב...
לא, זה שגיעה. אתה לא יכול שהכל יהיה בכאן ועכשיו. אתה צריך שיהיה לך גם אתה צריך לוותר קצת בטווח הקצר, כדי שבטווח ארוך אתה תהנה מהכסף שלך לאורך זמן. עכשיו, לדעתי שוק ההון, אני אוהבת לבנות שתי רגליים לאנשים. זאת אומרת, גם רגל של נדלן וגם רגל של שוק ההון, כי צריך משהו שיאזן אחד השני, כי אחד עולה, אחד יורד, אחד יורד, אחד עולה. אז חייבים משהו שמאזן. אבל הדרך של שוק ההון היא הדרך להתחיל, כי היא הדרך לצבור הון. אתה לא יכול לקנות נדלן עם 1,000 שקל ולא עם 10,000 שקל, וגם לא עם 50,000 שקל וגם לא עם 100,000 שקל. אבל אתה עם 100 שקל יכול לפתוח תיק השקעות. אז אני אומרת, תתחילו לצבור את הכסף שלכם בשוק ההון, ומכאן תצמחו גם הלאה לנדלן.
הקורס הוא קורס וירטואלי, וצריך להגיע אליך לפתח תקווה, חס וחלילה.
לא לפתח תקווה, חס וחלילה. לרואים כבר לראש העין, לא. הקורס הוא בזום. מכל הארץ, גם יש לי, לשמחתי גם יש לי נרשמים מחול, אז כן.
ולמה דווקא אצלך? אמרת שיש הרבה קורסים, למה דווקא הקורס שלך?
א', כי הקורס הזה הוא פרקטי מאוד, זאת אומרת, ממש יוצאים עם, אתה יוצא, כל משפחה יוצאת עם קרן חירום, עם הוראת קבע לטווח ארוך, עם תיק השקעות, זה דבר נוסף, אני לא עושה את הקורס הזה לבד, אני עושה אותו ביחד עם השותפה המדהימה שלי, שקוראים לה אורלי יונאי, שהיא סוכנת ביטוח ויועצת פנסיונית, ואורלי, היא מטפלת, הרי כבר יש לנו כספים בשוק ההון, הפנסיה והקרן השתלמות שלנו כבר בשוק ההון, ואתה יודע, הגיע אלינו מישהו, וזה לא מקרה אחד, אני אתן לך רק דוגמה אחת, שהוא היה בטוח שעוד 3 שנים הוא יוצא לפנסיה, ופתאום הוא ראה את הקטסטרופה. עשינו מהר מהר פעולות, כמה שאפשר, כדי לסדר את העניין הזה. כאילו, גם לסדר לו את הפנסיה, שהוא יוכל, אולי לא 3 שנים, אבל הוא יוכל תוך כמה שנים לצאת, וגם התחלנו לבנות תיק השקעות איתי, כדי שהוא יוכל לצאת. אז אנחנו רואים כל הזמן אנשים שעובדים קשה כל החיים ומגיעים לשוקת שבורה, ולכן ביחד אנחנו מטפלות בזה, בכל הכספים שהם בשוק ההון.
אוקיי, אז בואי ניתן במשפט אחד. שוק ההון, השקעות, זה לא פריבילגיה, זה הכרח כדי להבטיח את החיים העתידים שלנו?
לגמרי.
לגמרי. אז ענבר, קודם כל, מתי הקורס הבא נפתח?
ב-23 לפברואר.
23 לפברואר. והוא פתוח לכולם, כי זה אונליין, אונליין לייב או אונליין מוקלט?
אונליין לייב.
לייב.
דווקא, אני רוצה שזה יהיה פרקטי, אז זה לייב. שתוכל לשאול שאלות, שתוכל להתעניין.
מעולה. בסדר, כן. 23 לפברואר, מחר נפרסם את הרעיון הזה, גם נשלח לינק לכנשמה מרתק.
Okay. תודה רבה דודי, ואני מקווה מאוד שתרימו את הכפפה. אנחנו רוצים, אני רוצה, השליחות שלי זה לעזור לכמה שיותר משפחות לחיות טוב, ואפשר לחיות טוב.
אוקיי, okay. אז לכבוד זה, נשים את השיר, מתחיל להתעורר של אהוד בנאי, כי אנחנו צריכים להתחיל להתעורר. ותודה רבה לכם שהזמתם גם השבוע למדברים מקומי, ונתראה פה גם בשבוע הבא, בתקווה שכבר יהיו חטופים בבית, וכל הסיוט הזה יתחיל להיגמר. אז נתחיל להתעורר. תודה רבה לכם.
אינשאללה.
בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל 5 מראש ג'יט נשמעים צלילים של סמבה בהופעה חיה מתערבבים במחשבות על אורן סוף ההריה כאן שמעתי לפני 42 שנה את הרב מספר על העובר ברחם אמו איך רואה מקצה העולם ועד כזה הוא עטוף באולטרה סאונד של רחמים ממועדון בודג הטרון לבית מדרש בתל ברוך האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן אמרתי לו שאני לגמרי בעניין בזמן שהם ישבו בפנים עם הגמרא אני בחוץ ניקשתי על סבים בזמן שהם נגנו על הבמה שמעתי קול קורא בין הצלילים
1980
משהו אדום נתחיל לא בטרקלינה פנימי בפתח בית הכנסת הגדול מחוץ לשער בהמתנה לדבר האמיתי משהו